שלום, היום אני עם דנית, ואנחנו הולכות לעשות משהו מאוד 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 מיוחד. אנחנו הולכות לעשות פודקאסט על פודקאסט. ומה הקטע? בטח כבר שמתם לב כמה מקום תופס כל הנושא הזה של הפודקאסט בשיווק. כמעט כל משווק שמכבד את עצמו, יש לו עכשיו איזשהו פודקאסט. והרבה ממכם שאלו אותי הרבה שאלות על זה, אז החלטתי להביא את דנית, בעלת פודקאסט על עקבים, שיש לה המון, המון ידע בנושא וניסיון, יש לה גם קורס ממש מגניב לפודקאסטים, ואני אשאל אותה את השאלות, והיא תענה לנו כאן. והמטרה שלי שבסוף הרעיון הזה גם יהיה לכם הרבה יותר מושג על מה זה פודקאסט, מה אפשר לצפות מפודקאסט וכו', ומה אני צריך בערך אם אני רוצה להתחיל להוציא פודקאסט. נקרא לזה הפודקאסט הראשון שלי. ונתחיל מזה שהייתי רוצה שתציג את עצמך, ספרי לי קצת על פודקאסט על עקבים.
יאללה, בכיף. אז קודם כל אני דנית בן דוד, יש לי כבר בשנתיים האחרונות בעצם פודקאסט שנקרא פודקאסט על עקבים, שהוא פודקאסט על יזמות ואימהות. אני מראיינת נשים ואימהות עצמאיות, כדי לתת השראה לנשים אחרות ולאימהות אחרות. ממש איך לג'נגל פשוט בין ניהול עסק, לקריירה, לחיים, למשפחה, ילדים והכל. זהו, ובעצם הקמתי אותו כי גם אני חוויתי בעצם, או אני חוויתי בעצם איזשהו משבר אחרי הלידה, והרגשתי שאני לא כך מצליחה להתנהל עם הזמן שלי, כי גם יש לי את העסק שלי עם בעלי, ופשוט הרגשתי שאני חייבת לדעת איך נשים אחרות עושות את זה, ואני המון שנים מאזינה בעצמי לפודקאסטים, והרגשתי שזו הפלטפורמה הכי טובה לאימהות עסוקות פודקאסט.
למה הרגשת נגיד שפודקאסט זה יותר נכון עבורך מלהיות יוטיוברית ולעשות ראיון ביוטיוב, או לעשות בלוג ולראיין, לשלוח להם כמה שאלות והם ישלחו לך את התשובות, ולמה החלטת שפודקאסט זה הדבר הכי נכון עבורך?
אוקיי, אז קודם כל, מכמה סיבות. א', הקלות של העניין הזה, זה לא היה כל כך קל, היה לי קשיי למידה, כאילו הייתה עקומת למידה יותר נכון, של להבין איך להקים ואיזה ציוד ומה מימו והכל, אבל ברגע שנכנסתי לקצב של ההקלטות, זה היה הולך הרבה יותר מהר וזורם. גם בגלל שאני באופן אישי מאזינה לפודקאסטים המון שנים, ומאוד רציתי, היה חשוב לי כאילו לעשות את זה בפלטפורמה, שתהיה נגישה. עכשיו, כל העניין של פודקאסטים זה להזין תוך כדי. זה על הדרך, זה להזין תוך כדי נהיגה, להזין תוך כדי בישולים למשל, אני מאזינה כשאני מקפלת כביסה אפילו, כשאני עושה הליכה, וזה מאוד נגיש, את פשוט מורידה אפליקציה לפודקאסטים לטלפון הנייד, שמה אוזניות, טק, מאזינה. את לא צריכה עכשיו להיות מול מחשב, לשים יוטיוב, להיות קשובה לזה כשאת עושה, כי כשאת על המחשב, את סביר להניח עובדת או עושה משהו אחר, את אוכל להיות פנויה גם וגם, אבל כשאת עושה פעולה אוטומטית, כמו לנהוג, לעמוד בפקקים, לבשל, זה, את יכולה להזין למשהו.
נכון, אני רוצה להגיד שאני מאוד קשה לי עם פקקים, ומה שמציל אותי זה אודיובוקס.
נכון.
עכשיו אני יותר בפודקאסטים מאשר באודיובוקס, כי זה גם יותר קצר, כאילו ספר, עכשיו אני שומעת את זה בנסיעה, נגמר, לא שמעתי עד הסוף, גם יש כזה עולם מלא. אני גם אגיד שמה שאני חשבתי, מה היתרון הגדול מאוד בפודקאסט, לא רק מבחינת השומע, מי שצורך את התוכן, אלא גם מבחינתי. אני חווה שאני אגיד לך, אני אספר לך סיפור, אתמול דיברתי עם איזה מישהו, והיא אמרה שמאוד מאוד קשה לה לכתוב. אז אמרתי לו, אולי וידאו. אז אמרת לי, אני יכולה לעשות וידאו, אבל זה צריך ליפול על היום שהתאפרתי, שהתארגנתי, שהסתדרתי, שזה. אז אני חושבת שכל כך הרבה בעלי עסקים קשה להם להביע את עצמם ממש בכתיבה, או יש להם איזשהו חשש של לעמוד מול המצלמה, שדרך אגב, חייבים לטפל בזה. לא משנה, אבל אני כן בעד לעמוד מול המצלמה, כן. את יודעת. אבל זה יכול להיות פתרון נהדר, בו אני מעביר תוכן לאיזשהו מישהו, כן אני מצליח להגיע אליו בעזרת טונציה, וגם בעזרת הערך שאני נותן לו, אני כן יכול להעביר רגשות רק בעזרת הטון דיבור שלי. אז זה דרך נהדרת להגיע לאנשים, אם מה שחוסם אותך זה החשש מול המצלמה, או מה שחוסם אותך זה אני לא כותב מספיק טוב, אם זה מבחינת השפה שלי, או בעברית, או אם זה מבחינת אני לא מרגיש שאני, לא שצריך להיות איזשהו סופר כדי לכתוב בפייסבוק, אבל זה הרעיון. אז אני חושבת שזה פלטפורמה נהדרת לבעלי עסקים, אני יודעת שאת אמורה לענות את זה, אבל אני צריכה להגיד את זה.
לא, באמת, את עושה את העבודה בשבילי.
אני גם חושבת שיש משהו מאוד מאוד טוב בפודקאסטים, אני יודעת שכל האנשים שאני עוקבת אחריהם שעושים פודקאסט, אז אתה אחר כך גם מכניסים אותו לאתר, ומוסיפים איזשהו טקסט מתחת, בעיקר בשביל אדון גוגל.
כן.
הם תמיד אומרים שהם עושים יום אחד, ואז הם מקליטים איזה 6 פודקאסטים. יום אחד, והם מקליטים רק איזה 4 פודקאסטים. אז יש בזה משהו כזה מאוד נוח ליצור את זה בבינץ', ואני אשאל אותך עוד איזו שאלה, שאצלי זה עקב בעיה, אני מאוד מאוד לא אוהבת לערוך, ואני אוהבת וידאו, אבל אני לא אוהבת לערוך. אז זה לא לפי הסדר של השאלות, אבל זה מפריע לי, כמה עריכה מחוברת לפודקאסט, שאני עושה פודקאסט, כמה עריכה אני צריכה לעשות? האם זה משהו, אם אני יודעת לדבר למשל, ומדברת רצוף וזה, אני צריכה לחתוך כל מיני מילים שאני אומרת באמצע, או אם הכנתי לעצמי רשומים. דרך אגב, עוד משהו מגניב בפודקאסט, שאם אני מהחוששים, אני יכולה פשוט לכתוב את כל מה שאני הולכת להגיד. יש כמה פודקאסטים שאני שומעת שאני יודעת שהם כתבו מילה במילה ברחל, כי אני מכירה את האנשים הפרפקציוניסטים האלה, ופשוט להקריא את זה, אבל...
שזה יישמע, אבל טבעי, זה כל החוכמה. זה כמו טלפרומטר, את יכולה לעמוד ולדבר מול טלפרומטר, אבל אם את תשמעי כמו רובוט, אז זה כאילו לא יעבור מסך. אז צריך גם לדעת להקריא. למרות שאני פחות בעד העניין הזה, אני יותר בעד לזרום בפודקאסט, אבל כאילו מה זאת אומרת לזרום? לעשות נקודות, הכוונה, לא לדקלם, לא לשבת ולכתוב מילה במילה, אבל מבחינת, מה הייתה השאלה? תזכיר לי.
אז את בעצם
מבחינת
אומרת...
העריכה.
כן. זאת אומרת שאת אומרת, כמו שאני אומרת, שאם אתה הולך לעשות וידאו, אל תכתוב תסריט, אלא תכין את ה-X רעיונות שיש לך להגיד, ואז תעלה מול המצלמה. אז את אומרת אותו דבר בפודקאסט, תכינו את ה-X רעיונות שאתם רוצים לדבר עליהם, והרי אתם יודעים לדבר עליהם, כי זה מה שאתם
נכון,
יודעים.
נכון, בדיוק.
ופשוט תדברו.
נכון. להכין, כן, להכין את הנקודות.
רגע, בואי נעצור.
כן.
ואני אשאל אותך מסודר.
כן.
איזה דברים אני צריך להכין? לפני שאני מתחיל את הפודקאסט, נתחיל קודם כל ברמת התוכן.
אז אוקיי, אז השאלה על העריכה אנחנו נשמור לאחר כך?
אנחנו נחזור אליה, כי היא חשובה מאוד.
כן, אז מבחינת התוכן, קודם כל שוב, אם זה מדובר בבעלי עסקים, אנשים שהם חיים את זה, זאת אומרת, זה דברים שהם מדברים עליהם כל הזמן, אז גם הרבה יותר קל. אני מאמינה שיש לאותם אנשים תכנים, נושאים, דברים שהם כבר יודעים שהם רוצים לדבר עליהם, שאלות של לקוחות, שאלות שחוזרות על עצמן. אז כאילו בשלב הראשוני הייתי מגבשת לעצמי, ככה, את רשימת נושאים ככה מכובדת, שאני יכולה לפחות בוא נגיד 6-7, אפילו 10 פרקים, ככה לרוץ איתם קדימה, ואז להקליט גם כמה פרקים ברצף. ואז לחלק אותם כמובן, שהנושאים האלה יהפכו להיות נושאים, נושאים של פרק, אוקיי? התכנים האלה הפכו להיות נושאים של פרקים, שתדעו על מה אתם רוצים לדבר בכל פרק, ובכל נושא כזה, לרשום לכם תתי נושאים, או בעצם נקודות, שאתם הולכים לדבר עליהם בפרק. ועוד משהו שהוא חשוב, זה גם לשים שעון מול העיניים, שכשאתם מתחילים לדבר, לא תתחילו לגלוש לכל מיני מקומות ומחוזות אחרים, ושתמיד תהיו מפוקסים במה הערך שאתם רוצים להעביר עכשיו, בפרק הזה של הפודקאסט.
ואם נדייק עוד משהו בקשר לתוכן, נגיד מה שאת אומרת עכשיו, נורא מזכיר לי איך שאני עושה לייבים. האם יש באמת איזשהו שוני בין שאני באה לעשות לייב, לבין שאני באה להקליט פודקאסט? ואחר כך יש לי עוד שאלה על זה בעצם. האם יש איזשהו שוני בהקלטה שלי? האם אני יכולה להקליט לייב ופודקאסט במקביל? או להקליט לייב ואז להפוך את זה לפודקאסט?
אוקיי, אז קודם כל, כן, אפשר להקליט לייב ואחר כך להפוך אותו לפודקאסט. אני חושבת שגם...
עם האיכות סאונד טובה.
כן, עם האיכות סאונד טובה. נכון, האיכות סאונד צריכה להיות טובה. חשוב שהיא תהיה טובה. ומבחינת... מה יש לי? ברוכות לי השאלות.
נכון. בוא נחזור על מבחינת... אנחנו, מה שדיברנו זה התוכן, אוקיי? ומה אני צריכה... מה שונה מלייב, למשל, מווידאו?
אז אני חושבת ש... את צריכה גם בלייב וגם בפודקאסט, אנשים מאוד מאוד היום, הכל מאוד מאוד כאילו, כולם חיים בהפרעת קשב. אז אני חושבת שגם בלייבים וגם בפודקאסט, לא להיות יותר מדי סחור סחור, אלא כן להגיע לנקודה. אני חושבת שזה חשוב גם פה, גם שם וגם בכל פלטפורמה שאת נמצאת בה. אז אולי מהבחינה הזו, אני לא כל כך רואה את השוני. כי בסוף אני למשל, אם אני לא משנה איזה תוכן אני צורכת, בין אם זה צופה בלייב, רואה וידאו ביוטיוב, מאזינה לפודקאסט, אם אני מרגישה שכאילו מסבנים אותי ואני לא מגיעה לנקודה שלשמה התכנסנו, אני בסוף נוטשת. אז אני חושבת שחשוב בסוף...
המיקוד.
המיקוד, בדיוק.
ולהיות מרוכזים בלתת ערך.
נכון.
השאלה הבאה שלי בקשר לתוכן, זה, לא, בקשר לדבר שהכי מפחיד אנשים לפני שהם עושים פודקאסט, לפני שהם עושים וובינר, לפני שהם עושים לייב, זה מה אני צריך טכנית בשביל זה? האם צריך מיקרופון מאוד מאוד מיוחד? האם אני חייבת להיות באולפן? כי אני שמעתי מלא פודקאסטים שאומרים שהם הלכו לאולפן בשביל להקליט את זה.
כן.
האם צריך איזשהו ציוד טכני מיוחד יוצא דופן? או אם המיקרופון שיש לי בדרך כלל במחשב הוא מספיק, מה באמת אני צריכה מבחינה טכנית? אני לא שואלת אותך עכשיו על הסוג של המיקרופון או על הסוג של הזה, אני בטוחה שיש לך מידע על זה,
כן.
אבל בכללי, מה אני צריכה כדי להפיק פודקאסט אוקיי. טוב מבחינה טכנית?
אז זהו, אז אני גם מדבר על הטכני מהפן גם של הכסף, כי הרבה אנשים פונים אליי והם חוששים שעכשיו הם צריכים בשביל להקים פודקאסט להוציא אלפי שקלים. אז הגישה שלי היא, תתחילו עם מה שיש לכם, אוקיי? שמבחינתי מה שיש, תתחילו בקטן, קחו מחשב נייד, אוקיי? שיש לכולם היום בבית מחשב נייד, תורידו תוכנה חינמית שנקראת אודסיטי, שמאפשרת לכם להקליט ולערוך את הפודקאסט, ותקנו מיקרופון. מיקרופון טוב, אוקיי? זה אחד הדברים הכי חשובים. תשקיעו במיקרופון. אם אתם תיקחו מיקרופון שעלה לכם $10 באמזון, כנראה שתפיקו פודקאסט באיכות מאוד מאוד נמוכה, אף אחד לא יאזין לכם, וחבל. אז, ואתם יכולים לקנות מיקרופון באיכות טובה, אפילו ב-200-300 שקלים, אוקיי? כמובן, זה תלוי צרכים. אני לא אכנס עכשיו להאם אתם עושים תוכנית עם כמה אנשים, אם אתם עושים תוכנית ראיונות, אם אתם רוצים לעשות הקלטת גיבוי. אני מדברת כרגע על נטו, אתם, עם המחשב הנייד שלכם, ומיקרופון פשוט.
אז אתם... זאת אומרת, לפודקאסט הראשון שלי, כל מה שאני צריכה זה להוריד את התוכנה הזאת ששכחתי את שמה,
ואנחנו נשים
קישור, אודסיטי. ואני צריכה מיקרופון טוב, זה משנה אם זה מיקרופון דש, מיקרופון ששמים כאילו מולי, מיקרופון עם האוזניות, נגיד, אני למשל, שאני מלמדת קורסי אונליין, אז אני ממש כאילו אומרת לאנשים שהמיקרופון שיש להם עם האוזניה הוא לא מקובל.
נכון, הדסט, זה נקרא הדסט שזה אוזניות עם מיקרופון, באיכות לא טובה בדרך כלל, הם באיכות מאוד נמוכה, אז אני ממש לא ממליצה. בטח לא לפודקאסט, למרות שאני מכירה כמה שמקליטים, הדסט נשמע מאוד מאוד לא טוב.
אבל שנייה רגע, פשוט בפודקאסט, השם הזה הדבר הכי חשוב, כי אם בווידאו, אני יכולה לצלם וידאו מהפלאפון, ואני נשענת על עוד המון דברים, שמושכים את תשומת לב של הבן אדם, בפודקאסט יש את השם. ולכן המיקרופון, זה באמת משהו חשוב. אני לא אשאל סוגים של מיקרופון, שאנשים יעשו חיפוש, אני בטוחה שגם באתר יש לך איפשהו איזשהו רשימה. אבל אני רק שואלת, האם צריך מיקרופון חיצוני, או מיקרופון דש?
כן.
כאילו מיקרופון שעומד על השולחן, או מיקרופון דש?
אז אוקיי, אז רצוי לא מיקרופון דש.
אוקיי.
כי מיקרופון דש, אני יודעת. כן.
להרבה כאלה שעושים הרבה מהמובייל, יש מיקרופון דש.
נכון. הבעיה במיקרופון דש, שהוא בדרך כלל מיקרופון מסוג קונדנסר, שזה מיקרופון שהוא פשוט לא צריך להיבהל מהשם, בדיוק, הוא פשוט מאוד רגיש לרעשים. למה? כי הוא גם לא קרוב לך לפה. אז את חייבת שיהיה לו טווח קליטה גדול יותר, כדי שיוכל לקלוט את מה שאת אומרת, כי הוא נמצא על הדש. ואז מה שקורה ברוב המקרים, שהוא קולט המון רעשים מהסביבה, אוקיי? ואז זה מאוד מאוד בעייתי, וזה יוצא לא כל כך איכותי. ולכן מה שאני ממליצה, פשוט, גם מבחינה כספית, זה לא כזה כאילו הבדל משמעותי, לקנות מיקרופון דינמי כלשהו. יש מיקרופונים בחיבור USB, שהוא מתחבר משירות ל-USB של המחשב.
אוקיי.
יש באמזון כמה מיקרופונים בסביבות ה-200-300 שקלים, שהם מאוד מאוד, הם אחלה מבחינת האיכות שלהם, והם קולטים מעט מאוד רעשי רקע, והם ייתנו לכם אחלה של תוצאה.
אז בואי נסכם רגע. שלב ראשון, אני צריכה שיהיה לי תוכן טוב, תוכן שאני יכולה לדבר עליו.
נכון.
אם אני מדברת על תוכן טוב, מהו אורך נורמלי של פודקאסט? האם יש משהו שהוא קצר מדי, או משהו שהוא ארוך מדי? אני שמעתי איזשהו פודקאסט של מישהי שזה, נגיד אם אני הייתי מוציאה הפנטזיה של הפודקאסט שלי, זה 10 דקות על, אבל אני חושבת שכבר מישהו עשה את זה.
10 דקות על שיווק, נכון.
כן.
אבל אז מה אם היא עשתה את זה? עשתה את זה בתחום שלה.
בסדר.
כן.
אז אני רציתי 10 דקות על שיווק, אבל זה הפודקאסט שיש?
כן, זה הפודקאסט שיש.
אבל הנה, למשל, האם 10 דקות זה הזמן הכי טוב, או שעה? אני תמיד ששואלים אותי את זה על וידאו, אני אומרת שזה לא פקטור, כאילו זה תלוי תוכן ותלוי קהל יעד, אבל האם יש בפודקאסטים יש איזה עניין של זמן, האם הזמן האידיאלי הוא פודקאסט של 10 דקות זה שווה?
אז תראי, אז בדיוק כמו בווידאו, יש אותו דבר בפודקאסט, יש גישות שונות לחלוטין, ואת תדברי עם מישהו אחד, יגיד לך, אני יותר מ-10 דקות לא מסוגל להקשיב, ויש כאלה שיגידו לך, אני תני לי שעה, שעה וחצי, כמוני למשל, ואני אפילו יעדיף להאזין במקטעים, אוקיי? גם עוד משהו חשוב, אפליקציות הפודקאסטים שומרות לך את הדקה האחרון, כאילו ברגע שאת עושה סטופ, הן שומרות את אותה שנייה שהפסקת, ואז בפעם הבאה שאת חוזרת לפודקאסט, את יכולה להקשיב מאותה נקודה.
נכון, נכון, אני עושה את זה מלא.
זהו, אז למשל, אני מעדיפה לשמוע פרקים ארוכים, ופשוט לשמוע אותם בזמנים שונים. אני מאוד קשה לי עם פודקאסטים קצרים, כי גם פודקאסטים כאלה בדרך כלל את צריכה או להיות ממש ממוקדת, או לעשות עריכה מאוד אגרסיבית כדי להגיע לפרק הזמן הזה שאת רוצה.
נכון, גם אני חושבת.
וזה כאילו, זה הופך את זה למטורף, כאילו מבחינת עריכה. אז שוב, כל אחד יגיד לך משהו אחר. אני חושבת שצריך בהתחלה לעשות מה שאתם רואים לנכון, אוקיי, ועל סמך הידע שיש לכם על הלקוחות שלכם ומה הם רוצים להקשיב.
וגם לבדוק מה הם אוהבים.
בדיוק, בהמשך, תשאלו, קבלו פידבקים, תיצרו, אם יש לכם קהילה, תבדקו איתם מה הם רוצים לשמוע, ומה הם היו רוצים שתשפרו או תשנו. וגם, כאילו, לא צריך להשתגע.
אז יש לנו תוכן טוב.
כן.
כדאי שיהיה לנו בהתחלה כמה סוגים של תוכן, גם כדי שנוכל לבדוק את הקהל, וגם אני תמיד ממליצה, אם כבר הכנתם את החדר והתיישבתם, התחלתם להקליט, תקליטו כמה רצוף.
לגמרי.
אנחנו צריכים מיקרופון, אנחנו יכולים להשתמש במחשב שלנו ובתוכנה החינמית הזאת. כמובן, ככל שאנחנו נתקדם ונראה יותר בנפיט מהפודקאסט ויותר נהנה, אנחנו גם נשקיע יותר בציוד כמו שאנחנו עושים בכל הדברים שלנו.
נכון.
עכשיו, ברוב הפודקאסטים שאני שומעת, יש את העניין הזה של הפתיח, כמו שהיה פעם מאוד מאוד בווידאו דרך אגב, ועכשיו הרבה הורידו את הקטע הזה.
נכון.
כי הפתיח מוציא מריכוז הרבה פעמים בווידאו. אבל בפודקאסט אני שומעת שתמיד יש את זה, כמה זה הכרחי, כמה זה חשוב, מה התפקיד של הפתיח הזה?
אז אני חושבת, קודם כל, פודקאסט הוא כמו תוכנית רדיו, אבל כל הכיף בפודקאסט זה שכל אחד יכול להקים אותו, את לא צריכה ללכת לאולפן, לתחנת רדיו בשביל להקליט, את צריכה לעבור מבחנים, לא יקבלו אותך, את מחליטה שבא לך להיות שדרנית רדיו, בכיף, תקני מיקרופון, תתחילי להקליט. אז מבחינת הפתיח, להגיד לך שיש איזושהי משמעות מטורפת, אני חושבת שהיא פשוט מוסיפה לחוויה. כמו בתוכנית רדיו, שיש ג'ינגל כזה בהתחלה, אני חושבת שאם עושים פתיח קצר של 10-15 שניות, זה מאוד מאוד יכול להוסיף ולתת איזושהי חוויה ואווירה יותר ככה מקצועית.
אני אגיד לך למה אני חושבת, גם אני חושבת שאת צודקת, ואני חושבת שמה שעבורי מוסיף הפתיח, שאני שומעת את זה בהרבה מקומות, זה שיווקי מאוד.
נכון.
זה לא שיווקי, אתה לא מרגיש שמוכרים לך משהו בפתיח הזה, אבל קודם כל הוא אומר, מה השם של הבן אדם? פתיח טוב אומר, את השם של הבן אדם, את השם של העסק, ואת הבנפיט הגדול של העסק.
נכון.
בדרך כלל, אני שומעת, רוב הפודקאסטים שאני שומעת הם על שיווק, ועל כל הדברים שמסביב, וברוב הפודקאסטים שיש את הפתיח הזה, הוא מציג, שלום זאתי, בלה בלה בלה, ומהעסק טטטה, ותפקידי הוא, ואז המשפט הגדול הזה, כמו שאני אגיד, לעזור לכם להתלהב מהעסק בכל על ידי שיווק בפייסבוק. בום, במשפט אחד, נכון. בפתיח אחד עם מנגינה, אופס, כבר העברתי לאנשים מה הערך המשמעותי שלי.
נכון.
ואני יודעת שאצלך הפודקאסט הוא לא נועד ממש ממש לשיווק, בשביל לשווק את העסק שלך ושל בעלך, שהוא נכון. בעצם עסק של תוכנה וכו'. אז, והפודקאסט שלך הוא נועד, בשביל לענות על איזה צורך אישי שלך. אבל איך את מרגישה שהוא תרם לך מבחינה שיווקית? מלבד וואו. זה שעכשיו את כבר כאילו במקום שאת עושה קורס על פודקאסט, ועשית המון סדנאות, ומזמינים אותך למקומות לעשות הרצאות על פודקאסט וכו'. מה את מרגישה שהוא תרם לך מבחינה שיווקית כלכלית? האם יש לך יותר לקוחות, יותר הכנסה? אבל לפני זה אני רוצה לשאול שאלה מאוד חשובה ששכחתי. כמה זמן את כבר עושה את הפודקאסט הזה?
כן, אז אני כבר שנתיים, אני בדצמבר, ב-20 לדצמבר זה יהיה בדיוק שנתיים, מאז שפרסמתי את הפרק הראשון.
אוקיי, ומתי התחלת לראות שיש בנפיט?
אז אני אגיד לך את האמת, עשיתי את הפודקאסט תקופה ארוכה, בעצם על חשבוני, כאילו הפרטי, זה התנדבותי, כאילו
כן,
גם
בשביל
לתת...
הכיף שלך.
כן, בשביל הכיף שלי, וגם לתת באמת השראה גם לנשים אחרות. אז מתי ראיתי בנפיט מבחינה כלכלית? כשהחלטתי שאני לוקחת את כל הידע שצברתי, ואני מלמדת אנשים שהתחילו לפנות אליי באופן טבעי, ברגע שהתחלתי עם הפודקאסט, התחילו לפנות אליי בפרטי ולשאול אותי איך עושים, מה עושים, גם אני רוצה פודקאסט.
ואז אמרתי, זאת אומרת שזה כמו המודל הזה של אנשים שפותחים בלוג בשביל הכיף, או ערוץ יוטיוב בשביל הכיף, ואז הם מבינים שיש פה משהו. אבל אמרת פה משהו מאוד מאוד מעניין. ברגע שהחלטתי לעשות ממנו כסף, ברגע שהחלטתי שאני יכולה להתפרנס מזה, אז באותו רגע התחלתי להתפרנס מזה, וזה עניין מאוד 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 חשוב, העניין הזה של ההחלטה.
נכון.
אבל שאלתי אותך גם כמה זמן את עושה, כי רציתי גם איפשהו להעביר לאנשים, שלפעמים באמת צריך לעשות איזו תקופה, משהו שלא כל כך הרבה אנשים ישימו לב, או ישימו לב ועדיין לא נראה ממנו תוצאות כלכליות, אבל בסוף נראה וזה יגיע. כאילו צריך את הסבלנות הזאת.
נכון, סבלנות זה חובה. זה אף פעם לא מגיע בבום, מה גם שככל שיש יותר פודקאסטים, אז את מתחרה לא רק מול הפודקאסטרים האחרים בקטגוריה שלך, את מתחרה על הקשב של האנשים שמאזינים לפודקאסט. אני היום נכנסת לאוטו, אני פותחת אפליקציית פודקאסטים, מסתכלת על כל הפודקאסטים שאני רשומה עליהם, שזה בערך 20 פודקאסטים, מתחילה לחפש מה מהפודקאסטים מעניין אותי, וזה לאו דווקא יהיה פודקאסט כאילו על אותו נושא כל פעם, אלא כל פעם משהו אחר. אז אנחנו מתחרים כל הזמן על הקשב מול כל הפודקאסטים שקיימים.
ואז את אומרת שאת החלטת, שמאותו רגע שאת החלטת שאת הולכת ללמד איך עושים פודקאסט וכו', זה הרגע שבו החלטת, שבו התחלת לראות תוצאות גם כלכליות מהפודקאסט.
כן, זה היה תהליך, זה לא היה באותו רגע.
כי בסופו של דבר פודקאסט להמון המון המון אחרים, כאילו לכל האנשים שהקשיבו לנו לפודקאסט שלנו, הוא נועד בשביל לשווק את העסק, בשביל לשווק מוצר. את מרגישה שזה משהו טוב כדי, כאילו שזה פלטפורמה טובה לשיווק מוצרים?
לגמרי. קודם כל, אנשים פונים אליי דרך הפודקאסט על הסדנאות, כי אני בעצם, מאז שהתחלתי עם הסדנאות פודקאסט, ואז עם הקורס והכל, אז אני הוספתי בעצם סוג של חסות, שאני אומרת אותה בתחילת כל פרק. בעצם אני אומרת שאני עושה סדנאות, ויש לי איזשהו טקסט שיווקי מאוד קצר שאני מקריאה, ואנשים התחילו לפנות אליי דרך הפודקאסט, ובעצם הגיעו לאודיו ברנד, שזה כאילו העסק של הפודקאסטים. אז בוודאי שזה תורם לי. מה גם ש...
וכל זה, בלי לעשות מחירה ארוכה בערך כל הפודקאסט, כלום, רק מלהגיד את החסות הקטנה ולצלול לתוכן.
כן, כי מבחינתי...
שזה מה שמקסים בפודקאסט.
נכון, כי א', באתי להעביר פה ערך, מהצד השני, הקהל שלי זה נשים עצמאיות, אז זה בדיוק מתלבש על הקהל שמתאים גם להקמת פודקאסט, כי אני אומרת לאנשים, תחזקו את המותג שלכם באמצעות פודקאסט, וזה גם הקהל שלי. אז מבחינתי, כאילו מה שהכי חשוב לי, להעביר את הערך, כאילו להיות בעצם, משפט, כמו המשפט הזה, walk the talk כאילו, כי אני לא אתחזק את אודיו ברן אם אין לי פודקאסט, וכן, בעצם זה מה שאני עושה, אני רק אומרת חסות בהתחלה, זה הכל.
אז בואי רגע נעבור על המבנה של הפודקאסט, יש הצגת הנושא, לאחר מכן יש פתיח, לאחר מכן יש חסות, שזה בעצם דרך לשווק מוצר שלך או מוצר של אחרים.
נכון.
בכמה משפטים. ואז את צוללת לתוכן.
נכון.
עכשיו, אני רוצה גם לציין, הפודקאסט שלך הוא פודקאסט של רעיונות.
רעיונות, כן. תוכנית רעיונות, כן.
אז יש שני סוגים מרכזיים. אחד, שזה רעיון וכל פעם את מרעיינת מישהו אחר, והשני, זה שהבן אדם מדבר לבד לזה. מה את חושבת שיהיה יותר קל להתחיל, לבן אדם שרק מתחיל עם פודקאסטים, מה כדאי לו יותר לבחור? את זה שהוא מדבר לבד ומעביר ואחראי ב-100% על התוכן, או את הנושא הזה של הרעיונות, או אולי לשלב תמיד ביניהם, מה את ממליצה כן. למישהו שהוא רק מתחיל, עכשיו הוא רק רוצה לעשות פודקאסטים?
אוקיי, אז קודם כל אני חושבת שכל אחד בטח יודע ומבין איפה הוא מרגיש יותר בנוח, זה דבר ראשון. דבר שני, כשאת עושה פודקאסט לבד, את צריכה להחזיק את כל הפודקאסט בעצמך, וזה הרבה יותר מאתגר, וקשה, אני יכולה להגיד שאני למשל מאזינה לפעמים לידים האור סיסו, שהיא עושה אחלה של פודקאסט והיא מחזיקה אותו לבד. כן, אבל כמובן, הפרקים הם לרוב גם קצרים יותר, זאת אומרת, אם את עושה פודקאסט לבד...
זה קצר יותר.
כן, זה קצר יותר, כי להאזין שעה שלמה זה מאוד ארוך ומייגע, כי כשאת לבד...
אבל מצד שני, שאתה עושה פודקאסט לבד, אז כאילו יש ערך מאוד מאוד ממוקד, ולא... כאילו, לא יודעת, מי שבא לשמוע משהו, פתרון לבעיה כן. מאוד ספציפית, אז זה טוב.
נכון.
כאילו, נכון. אני מקשיבה להם מפוטרפית שנים כבר, והיא עושה לפעמים ככה ולפעמים ככה.
נכון, אז השילוב הוא רעיון מצוין דרך אגב, לפי דעתי זה אחלה של רעיון, גם הגיוון בשביל מי שיש לו את הפודקאסט, כאילו בא לפודקאסט, מדי פעם להזמין אנשים לדבר, וגם מדי פעם לעשות איזשהו פרק סביב נושא מסוים, שהוא יודע שהוא מאוד מאוד חם, ואנשים רוצים לשמוע עליו וצמאים לקבל עליו מידע, ועוד משהו, שהוא לפי דעתי אחלה של דבר והוא מקסים, זה לעשות את זה עם שותף, ולקחת נניח שותף, שאתם תסכמו ביניכם כאילו את כאילו הדינמיקה, ואז בעצם זה יעצים אותך כבעלת פודקאסט, זה יהיה בעצם שותף שהוא בעיקר יעביר אלייך את השרביט, ובעצם את היא זו שנותנת את ההנחיה המקצועית, כמו עינת נתן ואילה קורח.
אז הוא תמיד מראיין, ואת תמיד זאת שעונה, וכאילו השאלות שלו נועדו כדי להוביל אותך לתת את התשובות, כדי שיעבור, כמו שאנחנו עושים פה כרגע, פחות או יותר. אוקיי? והכנו לעשות יותר. כמו שאנחנו עושות פה כרגע. עכשיו, אז ככה. אני רוצה להקים את הפודקאסט הראשון שלי, אני מחליטה אם זה רעיון, או היתרון נוסף לרעיון זה גם שזה יצר לי עוד חשיפה, כי אז גם הבן אדם שאני מראיינת רוצה לחשוף את הרעיון שלי.
נכון.
ואז אני מכינה את הנושאים, אני צריכה מיקרופון, אם אני מראיינת אני צריכה שתיים, נכון?
נכון.
או ששתיכם תעתו על אחד מהם, לא, זה נראה לי לא כזה
לא,
נוח.
לא, זה לא רעיון טוב, כן.
את התוכנה הזאת היא בתור התחלה.
נכון.
ולהתחיל. פתיח, חסות.
נכון, עוד שני דברים שצריך זה שם לפודקאסט, ולוגו לפודקאסט.
אוקיי, הלוגו של הפודקאסט צריך להיות שונה מהלוגו של העסק שלי?
לא, אני חושבת שלהפך, אם יש לך מיתוג לעסק, קחי את הלוגו של העסק, ואולי תצרי לוגו בלוק אנד פיל של העסק, להפך, זה אפילו קריטי לפי דעתי, גם בצבעים וגם באלמנטים.
אוקיי.
ולהפך, לא לעשות משהו נפרד.
אם נגיד החלטתי שאני עושה פודקאסט, האם יש חשיבות לתדירות ולכמות הפודקאסטים שאני מוציאה? האם אני יכולה, נגיד אני באתר, כותבת מאמר, ואז אני יכולה לא לכתוב מאמרים שלושה חודשים, ואז לכתוב שתי מאמרים, ואיך זה עובד בעולם הזה של הפודקאסטים? כמה חשיבות יש שיהיה לך לפחות אחד בחודש, או אחד כל שבוע, או איך זה עובד?
אז תראי, בגדול אני כן ממליצה לשמור על איזושהי עקביות, בשביל זה גם אני ממליצה תמיד...
אחד בחודש זה מספיק.
אז זה תלוי מאוד מה, כאילו מה המטרות שלך, כי אם סתם לדוגמה, את רוצה להקים פודקאסט, כי את רוצה למשל לעשות כסף מהפודקאסט, שאני אעשה ספוילר, בארץ לא ממש מתפרנסים, כאילו מעטים האנשים שמתפרנסים מפודקאסטים.
לא, אני לא רוצה לעשות להתפרנס הפודקאסט. מבחינתי, אנחנו מדברים לבעלי עסקים, הפודקאסט אמור להיות עבורם עוד מקום לחשיפה, עוד מקום שבו הם מעבירים ערך איכותי, מגדילים את רמת החשיפה שלהם, ועל הדרך משווקים את המוצרים שלהם.
אוקיי.
הוא לא נועד בשביל שהם לא יוטיוברים, והם לא פודקאסטיים, אתם אומרים?
פודקאסטרים.
פודקאסטרים. זה לא המטרה שלנו, אנחנו לא, כשאני מלמדת שיווק בווידאו, אנחנו לא הולכים להיות יוטיוברים, ולעבוד שם במשרה מלאה, ולפרסם דברים של אנשים אחרים. אינסטגרם, אנחנו לא הולכים להיות משפיענים, ולפרסם מברשות שיניים, כמו שדיברנו. זה לא הקטע שלנו, אנחנו מפרסמים את עצמנו.
נכון. אז במקרה הזה אני חושבת שכמו עם כל דבר, עקביות זה הדבר הנכון, כי גם לאנשים לוקח זמן מהרגע שהם נחשפו אליך.
להתרגל אליך.
להתרגל וליצור שם איזושהי מערכת יחסים, איזשהו אינגייג'מנט. אז אני חושבת שבמקרה הזה דווקא עקביות היא קריטית. אז אתה לא יכול לפרסם פעם בשבוע, שזה המון דרך אגב, לך על פעם בשבועיים, לא מסתדר, לך על פעם בשלושה, אבל תתמיד ותפרסם פרקים, ותתפתף אותם כל, נניח, פעם בשלושה שבועות, ותתמיד בזה, אוקיי? כי מה שקורה בסופו של דבר, אנשים שמאזינים לפודקאסטים, אוהבים גם ללחוץ על סאבסקרייב, לקבל עדכונים על פרקים חדשים. ככל שתהיה יותר בתודעה שלהם, אוקיי? ובעצם הוא יראה שאתה מפרסם עדכונים, כי בעצם רואים את זה. ברגע שמתפרסם פרק חדש, אז אתה רואה, ממש רואים נוטיפיקציה בטלפון, אתה תישאר בתודעה שלהם. אם תוציא פרק כאילו חודש כן, חודש לא, חודש למה לא, לא השגת את המטרה, אתה לא תגיע למטרה שלך, שזה לחזק את המותג שלך. אז ברור, עקביות
היא חשובה,
חשובה מאוד.
ואני רוצה רגע לדבר על השם, זה בעצם תוכנית רדיו, אז אני צריכה שם לתוכנית הרדיו, וזה לא כמו ביוטיוב שאין צריך, לא צריך שם, כאילו זה שם העסק שלך ביוטיוב, או השם שלך, נכון? בדרך כלל? כאן ממש צריך שם כמו שיש שם לתוכנית רדיו, את אומרת. זה לא הפודקאסט של רוחמה סלע, אלא אני צריכה...
למה לא? זה יכול להיות, זה יכול להיות כל מה שאת מחליטה, מה שמרגיש לך נכון. Okay. יש כאלה שקוראים הפודקאסט של, זאת אומרת, אני חושבת שהדבר הכי נכון הוא לעבור ב-iTunes, יש מיליוני פודקאסטים.
כן. Okay.
לנסות ככה א', לראות איך אנשים קוראים לפודקאסט שלהם, וגם מבחינת לוגו, לקבל השראה, ולנסות להבין מה נכון עבורכם. מה אתם הייתם רוצים, איך אתם הייתם רוצים שהפודקאסט שלכם יקרה. ושוב, אם יש לכם שם לעסק, למשל בומסייט, סתם לדוגמה, אז הייתי אולי לוקחת את השם בומסייט ומוסיפה לו הפודקאסט. למשל בומסייט, מקף הפודקאסט. סתם לדוגמה, כאילו, אם יש לך כבר איזשהו מיתוג לעסק.
היום אני מעדיפה להגיד הקליקלות.
אוקיי, אז הקליקלות, הפודקאסט, סתם לדוגמה.
פודקאסט בקלי קלות אפשר.
מצוין.
את רואה מצב
שם בפודקאסט,
פודקאסט בקלי קלות. טוב, אז ישבנו והקלטנו את הפודקאסט, שמנו לו פתיח, חסות, נתנו תוכן כמו שצריך, ועכשיו הוא הוקלט. עכשיו מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לערוך אותו? אני חוזרת לשאלה שנשאלה לפני
כן.
תקופה.
אז זהו, אז מבחינת כמה לערוך?
מה זה דורש העריכה? האם זה כמו וידאו? נגיד, אני אצלי בוידאו, אם אני עכשיו הולכת לצלם וידאו ליוטיוב, ואז אני קולטת שהתבלבלתי קצת, אני מבחינתי, לא, אם זה וידאו ארוך, אני שותקת 10 שניות, ואז ממשיכה, ככה מאוד קל לי לגזור
נכון.
אחר כך בתוכנת עריכה, כי התורה פתאום שקט.
את הגלי קול.
אבל כן. אם אני קולטת רק על ההתחלה שהתחלתי להתבלבל, אני מפסיקה ומקליטה מחדש. ואז
נכון.
מעלה בטייק אחד. אם נגיד דיברתי רצוף שעה בלי בלבולים, אז אני לא צריכה לערוך, אני כן צריכה לערוך, איך זה עובד? כמה חשוב לערוך פודקאסט ומה לערוך מתוכו?
אז קודם כל, לא חובה שתהיה לך ממש עריכה שכוללת חיתוך של כל מיני קטעים. למשל, השיחה, הרעיון שאנחנו עשינו, הלך רצוף. אין איזשהו, לא היה הפסקה באמצע או משהו, אז עיקר העריכה שלי מתבצעת על ידי כך שאני בעצם מוסיפה פתיח, אוקיי? פתיח וסיום, עושה עריכת סאונד, שהיא כוללת הגברה של הקול, עושה התאמה בין הקול שלי, הווליום שלי לווליום שלך.
אה,
אוקיי?
מעניין.
זה משהו כן. שהוא חשוב גם לעשות אותו, מגבירה את העוצמה שלו.
זאת אומרת שמישהו מתחיל בפודקאסט, אני הייתי ממליצה לו שיתחיל בפודקאסט לבד ולא עם עוד אנשים. לא ברעיון. כי זה גם דורש שתי מיקרופונים, גם דורש אחר כך עריכה של הסאונד. בשלב ראשון, הראשונים, השלוש-ארבע הראשונים, שיעשה לבד שירגיש שגם הוא יכול להחזיק. גם אם זה חצי שעה, אני חושב שזה מהמם חצי שעה.
חצי שעה זה ממש more than enough, כן. אם את עושה לבד, זה לגמרי מספיק. עריכת סאונד היא כן שלב שהוא חשוב, אבל לא צריך להיבהל ממנו, הוא באמת לא כזה מסובך, כשמבינים קצת יותר לעומק. מבחינת כמה לערוך, זה ממש תלוי בן אדם, אוקיי? אם השיחה היא קולחת וזורמת, ואין מה לערוך, אז לא צריך לערוך, תוסיפו את הפתיח שלכם, תוסיפו סגיר, תעשו עריכת סאונד, כאילו כלשהי נגמר הסיפור.
וזה גם עושה את זה יותר קל מוידאו.
לגמרי.
כי וידאו, גם אם דיברתי רצוף והחלטתי לערוך, אז אני צריכה להוסיף טקסטים, אני צריכה לעשות זום אין, זום אאוט.
נכון.
לעשות איזה שינוי שיהיה מעניין בעין, שאני
נכון.
אישית רוחם סלע לא עושה, אבל נו.
אבל אני מבינה את כוונתך, פה את לא צריכה.
אבל בפודקאסט אני לא צריכה לדאוג לכל מיני פופ-אפים, מילים שיקפצו ודברים, לא צריך לקפוץ לא. שום דבר, וזה, אני חושבת שזה גם איזושהי הקלה לעומת וידאו.
לגמרי, את יכולה כן להוסיף נניח אפקטים במהלך הפודקאסט, אבל זה כאילו
מה
פחות,
זה אפקטים?
נניח של מוזיקה, אפקטים כאילו ברקע, או מוזיקה
לא
שתתנגן ברקע, גם אני פחות אוהבת, יש כאלה שמאוד אוהבים, אבל שוב, אם את נשארת ב-Keep it simple, אין שום סיבה, קחי את הפרק שיצרת את הקובץ אודיו, תוסיפי לו פתיח, תוסיפי לו סגיר,
שאלה דברים שהקלטתי פעם אחת ומוכנים לי.
נכון. נגמר הסיפור, אין שום צורך במשהו נוסף. כמובן שאם, לא יודעת, פתאום באמצע יש איזה קטע ש... לא, את נחנקת, השתלת, לקחת הצירה כדי לקחת מים, סבבה, תורידי, את עושה, מסמן את הקטע, עושה דלית, נגמר הסיפור.
אני חוזרת לטיפ שלי, טעיתם, תשתקו 10 שניות, ואז רואים בתוכנת
נכון.
הערכת הקו הזה, ואז יודעים שפה פה עשינו פדיחה.
נכון.
את זה צריך לגזור, ואז גם קל יותר לגזור.
לגמרי.
אוקיי, אז ערכנו.
כן.
עכשיו אנחנו צריכים לעלות את זה לאוויר העולם.
נכון.
עכשיו, אני פעם, וידאו, אז יש נועל הפצת וידאו. אני מעלה את זה ליוטיוב, אני מעלה לפייסבוק, אני מעלה ל-IGTV, אני מטמיעה את זה באתר, מוסיפה מאמר, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. פודקאסט, שמים במיליון וחצי מקומות, אני כאילו לא כל כך הבנתי מה קורה שם, אני אומרת לך בכנות.
Okay.
איפה אני שמה את הפודקאסט? האם אני צריכה לשים את זה במלא מקומות, במקום אחד? מה? איפה אני שמה את זה? לא משנה איך שמים. עושים אפלוד, אם מישהו צריך כבר להיכנס לקטנות, זה... שיפנו אליך אחר כך, אבל רק בגדול שאני אבין את זה, מה עכשיו אני עושה? אני מעלה את הקובץ אודיו הזה לאן?
אוקיי, אז קודם כל את צריכה להעלות אותו לאיזשהו שירות אחסון, אונליין, שאנשים יוכלו לגשת ולהוריד את הקובץ הזה, כי אם הוא שמור לך למחשב שלך במקומי, אף אחד לא יוכל לגשת לקובץ.
ברור, מה זה אומר שירות אחסון?
שירות אחסון, יש המון שירותי אחסון, כמו פודבין שאני מאחסנת אצלהם, שמאפשרים לך בעצם להעלות את כל קבצי האודיו שלך.
אז את אומרת שאת לא מעלה את זה לכל אתר בנפרד?
לא, אני תכף אסביר לגבי ההפצה. את קודם כל מעלה את זה להיחסון, את צריכה להחסן את זה איפשהו. איפשהו שם באינטרנט.
זה כמו שאני כאילו קודם כל מעלה את זה ליוטיוב, ואז מיוטיוב אני מטמיעה את זה בכל מיני מקומות.
כן.
זאת אומרת, קודם אני מעלה את זה לשרת החסון הזה, איך קוראים לו?
בדיוק. למשל פודבין, אחד השירותים שאני משתמשת בהם המון זמן וממליצה. כן, זה עולה או 14 דולר לחודש, או 9 דולר במנוי לשנה מראש.
אוקיי, אז אני קודם כל שמה את זה במקום מחסון, כמו שבווידאו וימאו ויוטיוב, אז לאודיו יש איזה מקום מחסון שכזה.
אז בדיוק, נכון. ברגע שהעלית אותו לשירות היחסון, את יכולה בעצם, את מקבלת קודם כל משהו מאוד מאוד חשוב, שנקרא RSS, זה נקרא איזה RSS פיד, זה בעצם איזשהו קובץ, XML, שמכיל את כל המידע לפודקאסט שלך. אוקיי? זה מה שאת מקבלת כשאת פותחת את החשבון בשירות היחסון, ואז בעצם כל פרק חדש שאת מפרסמת שם, מתעדכן באותו קובץ XML. למה זה חשוב?
למה באמת?
כי את אותו קובץ, או יותר נכון, את רואה את זה כקישור, את לוקחת, ובעצם אומרת לאותן אפליקציות כמו אייטיונס, כמו ספוטיפיי, כמו סטיצ'ר, את אומרת להם, קחו, זה ה-RSS שלי.
זאת אומרת, זה כמו שמיוטיוב אני מקבלת קוד כזה, זה לא משנה אם תקרא לו RSS או זה, אנחנו לא נביא לאנשים okay. שמות. נכון, כמו שביוטיוב אני רוצה לעשות התמן, לוחסת התמן, מקבלת כמה שורות כאלה באנגלית שרובנו לא מבינים מה הם.
כן.
זה HTML-יות כאלה.
כן.
אותו דבר, אתה מקבל מהם איזשהו סט של כמה שורות שאתה אמור להכניס לכל קישור. מיני אתרים אחרים.
קישור כן. פשוט של ממש, כמו שכל קישור נראה, את נותנת את זה, את מעלה את זה לאייטיונס, את אומרת לו, בבקשה, זה ה-RSS שלי. עכשיו, ברגע שאייטיונס מאשרים את הפודקאסט שלך, את לא צריכה להמשיך לעלות לשם את הפרקים שלך. אז זהו, את מעלה פעם אחת. העלית פעם אחת לאייטיונס, כל פעם שתפרסמי פרק חדש.
זאת אומרת שאני פתחתי חשבון באייטיונס, אני שמתי שם את הקוד הקטנצ'יק הזה, שנתנו לי החברת אחסון.
נכון.
ומעכשיו, כל פעם שאני שמה פרק חדש, אני מעדכנת את הכל רק בחברת האחסון, וזה מתעדכן אוטומטית. כולל התיאור של הפודקאסט?
הכל, הכל, הכל. כל התיאור הפודקאסט, שם הפודקאסט, שם הכותב, כאילו בעל הפודקאסט, כל פרק מתי שפרסמת אותו, התיאור.
וגם באיפה עוד אפשר לשים?
אז זהו, אז...
זה רק ארבע דוגמאות, כי אני יודעת שיש רשימה מפה עד אחר כך.
לא צריך, בארץ יש שם כמה אפליקציות שהן פופולריות, ובאמת לא צריך להשתגע.
שם?
קודם כל, אייטיונס זה חובה. למה אייטיונס זה חובה? כי אייטיונס בעצם, יותר נכון, המון אפליקציות מושכות את המידע על פודקאסטים חדשים מאייטיונס. זה אומר שאם את מופיעה באייטיונס, את תופיעי גם בהרבה אפליקציות אחרות. בלי לעשות כלום. כמו למשל גוגל פודקאסט, כמו למשל פודקאסט אדיקט, כמו קאסטבוקס. זה אפליקציות שהן נפוצות פה בארץ, ואת לא צריכה להכניס את הפודקאסט שלך אליהם. את פשוט מעלה לאייטיונס, צריכה להיות קצת סבלנית, כי לוקח לפעמים זמן עד שזה מתאנדקס, אבל זה יופיע אוטומטית. אפליקציה נוספת שהיא מאוד חשובה בארץ, ספוטיפיי, שהמון אנשים מאזינים דרכה, אז את צריכה לעשות אותו דבר כמו אייטיונס, את צריכה לגשת, לפתוח חשבון בספוטיפיי, לתת להם את הקישור הזה, את אותו קישור RSS, פעם אחת ואותו דבר.
וואו, זה מהמם.
זה קורה בצורה אוטומטית.
חבר'ה, פודקאסט זה ממש קל יחסית לוידאו.
כן.
יאללה, שתוללו.
כן, ממש. ויש עוד כל מיני אפליקציות, סטיצ'ר, טיונין, אבל אני אומרת, כאילו, לכו על האפליקציות, כאילו, אייטיונס, ספוטיפיי.
אבל בכל אפליקציה שאני בוחרת, בעצם זה פעם אחת.
כן, זה פעם אחת, אלא אם, למשל, יש את סאונד קלאוד, למשל, היא פשוט פופולרית מאוד, אז אני גם אזכיר אותה, שאת צריכה שם להעלות את הפרקים באופן ידני. אוקיי? אבל למעט זה, כל האפליקציות האחרות, פעם אחת את מעלה, וזהו. ומשם, כאילו, זה רץ.
וואו, איזה מהמם.
כן, את רק צריכה לדאוג להעלות פרקים לפודבין, וכמובן, או לכל שירות אחר.
כמובן, אם אני אשלים את הקטע שלי, אני גם ממליצה אם יש לך אתר להכניס את זה
בוודאי,
לאתר.
בוודאי, בטח.
ולהוסיף טקסט מתחת, ממש כמו שאני ממליצה בווידאו.
נכון.
וצריך לשווק את זה, אף אחד לא ישמע את זה רק בגלל שזה באייטיון או משהו
נכון.
כזה, כי שם נמצאים כולם. צריך לשווק את זה, לעשות איזה... צילום מסך, לעלות לאינסטגרם, לעלות זה, ממש לשווק את זה
לשווק
כמו,
כמו כל דבר.
תוכן מרכזי אחר שכתבתי.
נכון. יש עוד כל מיני טכניקות של, כאילו של איך לקדם את הפודקאסט שלך בתוך אייטיונס עצמו, כמו SEO בגוגל, אז גם, את יודעת, את צריכה שהכותרות יהיו עם מילות מפתח, למשל, את צריכה שהתיאור של הפרקים יהיה בעל מילות מפתח חשובות, שם הפודקאסט שיכלול איזושהי מילת מפתח שחשובה.
וואו.
כאילו, כן צריך לשים לב גם לדברים האלה, כי בסוף, שוב, אנשים, אייטיונס הוא גם מנוע חיפוש. אנשים מחפשים שם פודקאסטים. ואם את הדורגי גבוה בקטגוריה שלך, את יכולה להופיע בחיפוש. ואז את יכולה לקבל עוד האזנות, עוד חשיפה.
דרך אגב, אני קרא לי משהו מאוד מעניין. בפודקאסט, אז אני עוקבת אחרי איזה זוג שיש להם, סיפרתי לך, מועדון של מועדונים, ונכנסתי לפודקאסט שלהם באייטיון, ואז מה שמגניב היה זה שאתה, הרי תמיד יש, כמו ביוטיוב, שאתה נכנס למישהו, יש לך בצד המלצות, אז גם כאן אתה נכנס למישהו ויש למטה המלצות על,
נכון.
על אנשים דומים, ואני, אז את התחלתי להקליד עליהם, ואז לעקוב אחריהם ביוטיוב, כי אני יותר אוהב, אני אוהבת יוטיוב. ואז מהם, ופשוט הכרתי אנשים מדהימים ומטורפים, שאני כאילו לא מבינה איך לא הכרתי לפני, שהם יותר חזקים בפודקאסטים מאשר ביוטיוב. כאילו גם הרבה אמריקאים עוברים
נכון.
מיוטיוב לפודקאסטים, ואני מבינה למה. נכון. אני מבינה למה. כי לזה יש יתרונות ולזה יש יתרונות. אני עדיין חושבת שווידאו יוצר חיבור יותר מהיר עם הקהל מאשר פודקאסט. אני חושבת שאפשר בעזרת פודקאסט לעשות דברים מהממים בקטע של שיווק, שהם לא שיווק אגרסיבי. אם זה אפילו לעשות רעיון ולתת ערך ולספר על מוצר תוך כדי, אם זה כאילו ממש כמו וובינר,
נכון.
אפשר לעשות המון המון דברים מקסימים עם פודקאסט, ואני באמת מזמינה את מי שכאן לעשות דברים מקסימים עם פודקאסט. אז זה בעצם היה איזשהו פתיח, איזשהו שיעור, ושאלת אותך את השאלות שאותי הכי מעניינות, כי גם אני רוצה לעשות פודקאסט אולי יום אחד, ושאלת אותך באמת השאלות שהכי מעניינות אותי. ולמדנו באמת את המבנה של הפודקאסט, למדנו מה אני צריכה להכין לפני, גם מבחינה טכנית וגם מבחינת התוכן, למדנו איך, מה אני צריכה להכין אחרי, למדנו איך להפיץ את הפודקאסט, ממש למדנו.
כן.
איך להפיץ את הפודקאסט, כמובן, בנפרד ובכל שאר התכנים שיש במועדון, זה איך להפיץ אותו יותר ואיך לשווק את הפודקאסט, אנחנו צריכים לעשות את זה.
נכון.
אבל בכל זאת אני חושבת שמי שרוצה לעשות באמת פודקאסט מקצועי, וצריכים להיכנס לזה קצת יותר לעומק. זה כמו שאני תמיד אומרת, אתה נכנס למועדון, יש נגיד המון שיעורים על וידאו, אבל אם החלטת שוידאו עכשיו זה הפשן שלך ואתה רוצה לעשות הרבה, ובא לך לערוך ולעשות וידאו עם מטורפים, אז אולי אתה צריך לקחת עוד איזה קורס אקסטרה שאין במועדון. אז אני חושבת שבאמת מי רוצה לדעת יותר על פודקאסט ורוצה להיכנס יותר, אנחנו נשים קישור לאתר שלך. Mm-hmm. ראיתי שיש שם באמת מאמרים מרתקים ומאמרים ממש ממש טובים, ויש לך את הקורס. תני לי באמת בשורה אחת, מה לומדים בקורס הזה, מה עושים בקורס הזה?
וואו, אז זה ממש הכל מההתחלה, מהרמה של התכנים, של דברים חשובים ובסיסיים כמו איך לבחור שם, לוגו, מוזיקה, בכלל כל מה שקשור גם לפתיח, אחר כך כמובן כל העניין של ההקלטה, ציוד הקלטה, איזה ציוד מתאים לכל אחד, גם לפי תקציב, גם לפי סביבת הקלטה וכל מיני משתנים נוספים, עריכה, ממש כל מיני פעולות עריכה חשובות, וכל ההפצה והשיווק
חלק נכבד. זאת אומרת כל מה שצריך.
ממש הכל, מ-0, מ-א-לפתח.
יש פרטים בתוך האתר שלך,
כן.
שירגיש חופשי, אבל אני רוצה להגיד לך שאני בסיום הרעיון הזה, קודם כל אני עם הרבה יותר חשק לעשות פודקאסט.
איזה כיף.
עם הקטע הזה שבחרתי כאילו שאני רוצה תוכן מרכזי, אני יותר ויותר חושבת שכמה שאני אוהבת וידאו, אולי זה רעיון יותר, ברכה לי המילה, שאני אוכל באמת ליישם.
בקלות.
בקלות. כי אני יודעת שהמון פעמים אני רוצה לצלם וידאו, אבל היום התאורה על הפנים, או היום שוב לא ישנתי בלילה כי יש לי ילדים קטנים, ואז אולי זה לא היום האידיאלי. כאילו שאתה מעלה וידאו, יש המון דברים גם אותי, בתור אחת שעושה מלא וידאו, חוסמים.
נכון.
שזה גם מי הסתדר לי היום, גם איך מסתדרת התאורה היום, וגם שתמיד דרך אגב, על אף שאני לא עורכת וידאו, אני תמיד לפני רוצה לערוך את הוידאו. אוקיי? והרבה כן עורכים, ולערוך וידאו זה לא רק לגזור את הפדיחות, אלא כמו שאמרתי לך, זום אין, זום אאוט, עושים דברים.
לגמרי.
זה יותר מורכב אם רוצים, ואני חושבת שיש פה באמת הזדמנות מאוד מאוד טובה, נכון שיש תחרות, אבל אין עדיין מספיק פודקאסטים בעברית.
לא, עדיין לא, לדעתי.
אין עדיין, ואנשים רוצים לשמוע.
בטח לא מקצועיים, זאת אומרת,
ממש,
פרופר.
כן.
כן, אני רוצה גם להגיד עוד משהו, אני תמיד אוהבת להשוות, או להקביל את עולם הפודקאסטים, לבלוגים של פעם.
נכון.
פעם, כולם היו יוצרים בלוג, אין דבר כזה שהיה שירות, או איזושהי חברה שמכבדת את עצמה, שלא היה לה בלוג מקצועי. ואנשים היום פחות יושבים וקוראים תוכן, הם שומעים כל המושג הזה של אנשי העולם החדש, ואנשים שרוצים לצרוך תכנים ולהשאיר את הידע שלהם, תוך כדי שהם עושים משהו אחר, ולמקסם את הזמן שלהם, בדיוק, הפודקאסט בא לענות בדיוק על, על הצורך הזה, ולכן זה, כאילו, צריכים לעשות את השיפטינג הזה, כאילו, כן צריך להמשיך לכתוב, גם בשביל גוגל, גם בשביל SEO, גם להמשיך לתרגל את הכתיבה, אבל לא, אבל צריכים להבין שפודקאסט הולך ונהיה פלטפורמה חזקה.
דרך אגב, אפרופו פודקאסט ולייב, יש איזה מישהי שאני עוקבת אחריה ביוטיוב, בפייסבוק, והיא עושה לייב כמעט כל יום, אמריקאית כמובן, עם קהל של 100,000 אנשים בדף, כן? זה לא מתאים. מי זו? ברח לי השם. דווקא מה שמדהים זה שזה לא מדובר באיזה מישהי בת 30 או משהו כזה, היא בת איזה 60 ומשהו, בלונדינית משוגעת כזאת. והיא עושה את הזה, ושהיא עושה פודקאסט, אז היא מקליטה אותו גם בלייב. היא עולה ללייב, והיא מכינה אותה מראש, הנה אני הולכת עכשיו לצלם את הפודקאסט, אני החלטתי לעלות גם בלייב, כי אני יודעת שיש אנשים שרוצים לראות, ויש אנשים שרוצים...
נכון.
לשמוע, אז מה שאתם רוצים, ואת רואה שעכשיו לא בלייב רגיל, את רואה את הציוד, את רואה את המיקרופון הגדול יותר, כי בלייבים היא לא רואים את המיקרופון שלה. את רואה שהיא מצלמת פודקאסט, שהיא מדברת למיקרופון, ולא אליהם ממש, שיש לה מלא דפים על השולחן, שזה דברים שאין לה.
זה מדליק, זה כמו מאחורי הקלעים, אנשים מקבלים הצצה.
הם גם מקבלים הצצה מאחורי הקלעים, היא גם מרוויחה את הקטע הזה, שכבר שומעים את הפודקאסט בזמן הזה, כי מה שחשוב זה לא כמה שמעו את הפודקאסט כפודקאסט במקום שזה לא יהיה, אלא כמה קיבלו את הערך שאני רוצה לתת. עכשיו, עוד משהו גם מעניין בפודקאסטים, שאולי אני פספסתי, זה שאני נכנסתי לאפליקציה של פודקאסטים, לא כתוב כמה אנשים שמעו.
נכון.
זאת אומרת, זה לא כמו שביוטיוב אני אומרת, רק 20 אנשים צפו בזה, טוב, אז חבל על הזמן, אני לא אצפה בזה. רק 4 אנשים עשו ללייק, טוב, בטח אין פה, וזה משפיע על אנשים. אנשים שרואים שאין הוכחה חברתית, לפעמים קופצים על זה.
נכון.
ובפודקאסט אין את המספרים האלה, אז אתה לא יודע שזה יכול להיות שזה הדבר הכי נשמע בעולם, ויכול להיות שאתה הראשון ששומע אותו. נכון. אתה בוחר לשמוע את זה, רק כי זה מעניין אותך. דווקא חוסר ההוכחה החברתית, פותח עוד דלת בעיקר למתחילים.
נכון. וואי, איזה יפה להסתכל על זה ככה, לגמרי.
כאילו זה, תחשבי את הסיבה שרצו להוריד את הלייקים מאינסטגרם שלה, כן. שזה בחיים, זה בולשיט. אבל כאילו הרעיון הזה הוא דווקא נהדר, כי שאני שומעת לפעמים המון המון פודקאסטים, אין לי את המספר של מי צפה וכמה, ואז אין לי את העניין הזה של בוא נשמע רק מה שפופולרי,
נכון.
או רק אם מלא אנשים שמעו, אז אני עוד מעלתי אקדיש את הזמן הזה שלי ואני אקשיב.
כן.
אני מקשיבה למי שמעניין אותי, למי שאני מתחברת אליו וכו'. נגיד אני, ועוד משהו דרך אגב, אני, הפודקאסט שאני מקשיבה לו הכי הרבה זמן הוא של אמי פוטרפילד, אני חושבת שהרבה כבר אנשים יודעים שאני אפה עליה, והיא עושה כבר איזה פודקאסט פרק 350, היא משהו כזה מטורף, תחשבי, מה זה, 5 שנים?
המון.
ואני תמיד פותחת את המייל. למה אני פותחת את המייל? כי אני יודעת שיש פודקאסט. יכול להיות שהיא מוכרת לי בפודקאסט, יכול להיות שלא, אבל אני יודעת שיש פודקאסט ביום...
מה זה משנה, היא מעבירה ערך?
כן.
זה מה שחשוב. אז מה אם היא מוכרת?
ואני רואה שאנשים שעושים ערך של פודקאסט, לפעמים אני מרגישה שיותר קל להם להתמיד. אני לא בטוחה שזה הערך הכי קל להוציא, כי זה גם כן, אולי יותר קל להוציא פוסט בפייסבוק מפודקאסט.
יש חסמים, יש חסמים. אני גם, אם הייתי צריכה להחזיק מיקרופון לבד ולא לעשות תוכנית ראיונות, היה לי הרבה יותר קשה.
גם הרבה אנשים קשה להם לשמוע את עצמם מבחוץ. אבל אתם נשמעים הרבה יותר טוב ממה שחושבים.
אז אני יכולה לתת כמה טיפים בעניין הזה?
כן.
כאילו בעניין החסמים?
זה מהמם, לא חשבתי על זה, צודקת.
אז
בוא ניתן כמה טיפים על החסמים, ובזה אנחנו נסיים. נשאיר כאן קישור לאתר שלך שיש בו המון המון טיפים, נשאיר גם קישור לקורס, כי אני חושבת שהוא ממש חשוב. לא, אין לי אפילייט, אין לי כלום, אני פשוט חושבת שהוא חשוב. אני גם לא מתכוונת לבקש. אני פשוט חושבת שהוא חשוב, אני חושבת שזה חשוב לעשות פודקאסט היום. אני אגיד שגם לי יש חסמים, אז בואי נדבר על זה שנייה ובזה נסיים, אפילו שזה בין הדברים הראשונים שצריך לדבר עליהם, אם חושבים.
החסמים, יש להרבה אנשים חסמים, וגם לי באמת היה חסם מאוד גדול. אז אני יכולה להגיד שקודם כל, להודות בזה, כאילו, וכאילו, להרגיש עם זה בנוח, כאילו, אין מה לעשות, זה כמו בווידאו, זה אמנם רק אודיו, אבל עדיין, כאילו, אני ברגע שנדלק, אני מפעילה את המיקרופון, אני כאילו, השתי שניות הראשונות, גם אמרתי לך בראיון היום, אני מתרגשת. כי אני באמת מתרגשת. אז זה בסדר כאילו להגיד את זה. וגם אני ממליצה ללחוץ על רקורד, וסתם לדבר. כאילו להרגיש בנוח בסיטואציה. סתם לתרגל.
להתאמן.
מה זה?
להתאמן.
להתאמן. אני עושה את זה בווידאו, כשאני מקליטה, נניח, את הקורס, כאילו כשהקלטתי, הווידאו הראשון, אני אומרת גם, אני סתם עכשיו מדברת, ומתחילה לדבר כאילו מהמצגת, אבל אני יודעת שזה סתם, וזה גורם לי ככה, כאילו אני עושה חימום כזה, אז זה מאוד מאוד עוזר. אני גם חושבת שאם נניח התחלתם הקלטה והיא חורקת, היא לא התחילה טוב, תתחילו מההתחלה, כאילו, פשוט תעשו קאט, אל תעשו אחר כך עריכה, תעשו קאט, כאילו תעשו סטופ, תתחילו מחדש ואתם תראו שהפעם השנייה או השלישית, זה יזרום, בסוף זה יזרום לכם. עוד משהו, התיישבתם, הכנתם, פתחתם את הציוד, זה התחלתם להקליט, תקליטו כמה פרקים ברצף, כמו שאת אמרת, לא להקליט פרק אחד, כי רק אחרי שניים, שלושה פרקים, פתאום תתחילו להרגיש שאתם נכנסים, מתחממים ונכנסים לזה ממש. ואז זה כאילו, זה יהיה הרבה הרבה יותר נוח והרבה יותר מהמם, כאילו זה יהיה אחרת לגמרי. עוד משהו זה לתת לכמה אנשים שאתם סומכים עליהם לחוות דעה, אמיתית אבל. לא שיגידו לכם, וואו, איזה תותח, איזה אלוף, איך יצא לך פצצה הפרק. שיתנו לכם חוות דעת אמיתית ונקודות לשיפור ונקודות לשימור. מה היה יכול להיות טוב יותר ומה כדאי שתשמרו גם לפרקים הבאים שאתם עושים. וגם אתם תעשו את זה. זאת אומרת, כמה שקשה להקשיב לעצמנו לפעמים, שבו עם ההקלטות. ותרשמו לעצמכם מה הייתם רוצים לשפר, ומה הייתם רוצים לקחת איתכם להבא.
ולא מתוך מקום של ביקורת.
נכון. אלא
מתוך מקום של למידה.
נכון.
כי זה כבר יצא, הוא עלה.
נכון.
והוא נהדר, אבל עכשיו, איך אומרים? עזבי מושלם, עזבי מהם, תעשי, תוציא.
נכון,
ומי
להוציא.
ומי אותו רגע, תשפרי, תשפרי, תשפרי.
בדיוק, לא, לא עכשיו, אני, יש לי לקוחות שלי, הביתי אותם, ועדיין מלווה, ועדיין לא שחררו את הפרק הראשון. כאילו, ואני אומרת, די, עזבי, זה לא יהיה מושלם, תעלו את זה ככה. גם ככה אנשים לא מקשיבים לפודקאסטים לפי הסדר שהוצאתם את הפרקים. אנשים מקשיבים לפי מה שעכשיו בא להם להקשיב. עוד משהו מאוד חשוב שלא אמרתי, זה הכותרות של הפרקים. צרו כותרות מעניינות ומושכות, אוקיי? זה לא רלוונטי, הפרק שפרסמתם הראשון, סביר להניח שרוב האנשים לא יאזינו לו, כשתגיעו כבר לפרק 10, 20, 30. אנשים הקשיבו לפרקים האחרונים שפרסמתם. מה עוד? תקשיבו לפודקאסטים של אחרים.
כן, בדיוק.
בג'אנר שלכם, כאילו בנישה שלכם.
בכל דבר, גם לפני כמה זמן מישהי הצטרפה והיא רוצה לעשות קורס אונליין, ואז מסתבר שבחיים היא לא קנתה קורס אונליין.
וואו.
לא, איך תעשי קורס אונליין? כן. בחיים לא שילם, לכי, תקני קורסים אונליין.
נכון.
ותחזרי במחזור הבא.
נכון. זה חובה.
וגם
כשאתה
קונה קורס אונליין וקונה כמה, וגם רואה איך אחרים עושים ואחרים שאתה מחשיב.
נכון.
אתה גם איפשהו קצת אומר, וואלה,
זה לא כזה נורא, נכון.
כי שלפעמים שאתה רואה השקות, הכל כזה מעוקצה וזה, ואתה חושב שבתוך הקורס,
נכון.
הוא תמיד עם צלם נכון. ומאפרת וזה
נכון.
לא, וזה לא.
ובסוף זה לא, זה בסוף אותו הדבר, זה המצגות, זה הצילום מסך, כאילו אותם נכון. דברים פשוטים, העיקר הערך.
אז להקשיב לפודקאסטים של נכון. אחרים. ואם נשאל על חסם אחד מאוד מאוד חשוב, זה חסם הקול שלי, אני לא אוהב לשמוע את הקול שלי, כי מה קורה? אנחנו שומעים את הקול שלנו ביום יום, מבפנים ומבחוץ. וכשאנחנו שומעים פודקאסט, או אני יודעת שזה חסם גם בווידאו, פתאום אנחנו שומעים את הקול שלנו רק מבחוץ, והוא נשמע אחרת ממה שאנחנו מכירים.
נכון.
נכון שזה חסם של הרבה אנשים?
זה חסם, ברור.
אז אני רוצה לספר לכם שרוב האנשים שאיתכם, מנהלים איתכם שיחות מאוד מאוד ארוכות, אז הקול שלכם נסבל. הקול שלכם נעים ונסבל. אז נכון שלא כולנו, יש לנו קול רדיופוני כזה של 88 FM, אבל זה לא מה שמשנה, זה לא מה שהצד
נכון,
השני רוצה.
נכון, אתם צריכים להיות אותנטיים, אותנטיות, ואז אנשים יתחברו אליכם.
בדיוק.
ואני אגיד עוד משהו, זמן זה לא חסם, אוקיי? מישהי לא מזמן אמרה לי, אין לי זמן להגיע לזה. אמרתי לה, אני מצטערת שאני ככה קצת מנג'סת ומאתגרת אותך, אבל זה לא שאין לך זמן, שאת פשוט לא רואה ולא מבינה את הערך, ואז אין לך את הדרייב ללכת ולהקים פודקאסט, ואת יודעת מה היא אמרה לי? אמרה לי, את צודקת.
ברור.
כאילו,
אין לי זמן, הוא לא תרוץ.
נכון.
אם למדתי משהו בשנה הזאת עם ליה בבית בשלוש שעות עבודה ביום, אין דבר כזה, אין לי זמן, יש
סדר עדיפויות.
חשוב לי מספיק, או אני לא מבין מה יצא לי מזה.
נכון.
וגם האנשים שלא מקליטים קורס אונליין, כי אין לי זמן להקליט, לא, כי הם עדיין לא הבינו איך הם ימכרו את זה, או כי הם מתים מפחד.
נכון. זה משהו אחר.
דברים.
נכון.
אין לי זמן. ראית שבוע פעם אחת חדשות? ראית שבוע פעם אחת הישרדות, או מה שזה לא יהיה, משחקי השף, מאסטר שף, 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 שף? יש לך זמן.
נכון.
זמן? יש. אין דבר כזה, אני ממש למדתי השנה, אני לומדת את זה כבר מלא שנים, את כל העניין הזה של האפקטיביות ושל הזמן וזה, והשנה הבנתי את זה בגוף שלי, שאני יכולה להגיד מהיום עד מחר שאין לי זמן לעשות ספורט. אבל בינינו, אני בדלעה. מה זה אין לי זמן לעשות ספורט?
זה פחות, או שזה פחות חשוב, או שפשוט לא בא לך.
יש לי זמן לעשות ספורט.
נכון, פשוט לא בא לך.
אני יכולה גם לא לוותר על משחקי השף, ולעשות ספורט במקביל למשחקי השף.
נכון, נכון.
אז הכל תירוצים, ואנחנו משכנעים את עצמנו עם עוד סיבות כאילו הגיוניות, שהסתדרו לנו עם התירוץ.
נכון, וגם את החסם הכספי כבר הורדנו, כי באמת שבכמה מאות שקלים אפשר להגיע לתוצאה נהדרת.
תראי, רוב מה שאת אמרת זה השקעה חד פעמית, נכון. של דברים שאנחנו בכל מקרה צריכים לשיווק, לדעתי נכון. מיקרופון היום זה כבר די, כל בעל עסק שרוצה נכון. לצאת ולשווק באמת, כבר נכון. מיקרופון זה must. הדבר היחיד שראיתי פה שעולה כסף זה האחסון של הפודקאסט.
כן, תודה, 14 דולר לחודש, זה כלום, זה לעומת הבנפיט שאת יכולה לקבל חזרה, זה כלום.
וזה גם מה שאנשים צריכים להבין, לא להתקע עכשיו על ה-14 דולר האלה. ברגע שכבר עשית את המנוי, זהו, זה כבר...
נכון. או שתעשו מנוי לשנה מראש.
וזה גם הכנסה מוכרת.
נכון, לגמרי.
אוקיי, הוצאה מוכרת, סליחה.
הוצאה מוכרת, כן.
אז סבבה, אני יש לי חשק כבר לעשות פודקאסט, אני מקווה שגם נתנו לכם חשק לעשות פודקאסט. קחו, תתנסו, תקליטו את הערך הראשון שלכם, תעלו את זה אפילו אם אתם לא יודעים עדיין איך מעלים... צרפו לזה איזה תמונה ותעלו את זה אפילו ליוטיוב, כמו שהרבה אנשים מעלים את הפודקאסט שלהם ליוטיוב.
גם ליוטיוב, כן. וגם חשוב.
לא משנה, תשתפו כאן בקבוצה, אנחנו רוצים לשמוע את הפודקאסטים שלכם, אנחנו רוצים לקבל השראה, לקבל רעיונות, ולהכיר אתכם יותר, כי זה נראה לי דרך נהדרת להכיר אתכם יותר. יום אחד אולי גם אני אעשה פודקאסט, זה לא בגלל שאני חוששת או מפחדת, זה בגלל שאני עדיין די מחוברת לנושא של הוידאו. ואני אגיד לכם עוד משהו, צריך לבחור, אל תבחרו גם לעשות וידאו אחד בשבוע וגם לעשות פודקאסט וגם לעשות בלוג וגם תבחרו משהו אחד שנראה לכם שהוא ילך לכם טוב וילך לכם בקלות ואת השאר תעשו מסביב, כאילו גם אם אני עושה פודקאסט אני לא חייבת לחבר לו איזה מאמר מטורף אלא רק נגיד הסבר מה בפודקאסט ו...
כן בנקודות אני שמה את הסי כאילו בבולטים אני חייבת בולטים כי נכון, אנשים יכולים לרפרף
גם אני אוהבת בולטים אני גם אוהבת את האלה שכותבים לי באיזה דקות הם מדברים על מה
וואי, זה אני לא עושה, זה... אבל לפודקאסטים קצרים,
לא
זה פצצה, כאילו, כן. זה יכול להיות פצצה.
וזה מעולה, ולכו ותתנסו ותעשו, אם יש לכם שאלות שאני יודעת לענות עליהן, אני אשמח, אם לא, שדני תעלה עליהן, שתעשה משהו בבית הזה. וזהו, דנית, היה לי ממש כיף.
גם לי,
כיף,
תודה.
גם להתראיין לפודקאסט על הקווים, וגם לעשות עכשיו פודקאסט על פודקאסט, כן. אולי תעשה תוכנית כזאת, היא פודקאסט על כן. פודקאסט. אני אביא מלא פודקאסטאיסטים, או איך שאתם קוראים לעצמכם.
פודקאסטר, לא קורה, זה סתם פשוט, כן.
זה כמו שיש יוטיוברים, כזה. אז מה שזה
כן,
לא יהיה.
כן, פודקאסטר.
ואני ראיין אותם, ואני אקבל מלא טיפים, ואז יהיה לי את הפודקאסט הכי מגניב בעולם.
כן, הנה.
את רואה?
מצאת רעיון.
מצאתי רעיון, טוב, אני רעיוניסטית. תודה, וביי.
תודה גם לך. ביי ביי. ביי.